השם של השיעור זה התורה נתן לבני אדם והשאלה מהארץ נתן לבני אדם. ואני רוצה לעסוק במשהו שאני קיבלתי משנת רב מיטל, למרות שאני לא חושב שאני אצטט אותו אפילו פעם אחת. ואני רוצה להתחיל בסוגיה מוזרה, סוגיה בקידושין בנוגע ליפת תואר, פרשת יפת תואר. תנו רבנן, וראית בשביעה בשעת שביעה אשת ואפילו אשת איש יפת תואר, לא דיברתו אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות ואל יאכלו בשר תמותות נבלות. Okay. יש כלל, לא דיברתו אלא כנגד יצר הרע. לכאורה הכלל לא כל כך פשוט, לכאורה התורה מנסה להדריך אותנו בדרך הנכונה, וכאן יש איזושהי פנייה לטבע האנוש, והתורה בעצם נכנעה ואומרת בסדר, אנחנו מוותרים לאדם בגלל שזה קשה. ויש כמה שככה אמנם הבינו, למרות שהדברים מפתיעים וכנראה שהדברים מאוד דחוקים, ויש הבינו כך בגלל שאולי מדובר על נסיבות מאוד מאוד קיצוניות, מדובר על שעת מלחמה, מדובר על אדם שנמצא רחוק מהבית, והדברים מאוד מאוד קשים, ואז עם כל המציאות של מלחמה ושל מוות נגד עיניו, פתאום יש משהו יותר אנושי, והוא נשבע בקסמה של האישה הזאת. בין כך אדם עלול לעבור כאן, עדיף שיהיה בהתר ובדרכים שבו התורה אומרת, ולא שיעבור על איסורות. אבל האמת היא שאנחנו, כאשר אנחנו בוחנים יותר לעומק, אנחנו רואים שלא מדובר על איזושהי נקודה בודדת, אלא מדובר על משהו יותר רחב. לדוגמה, הגמרא עצמה מביאה את הדוגמה של בשר תמותות. מה זה בשר תמותות? בשר תמותות זה מבוסס על הפסוק בדברים. דברים פרק י"ב, כי אחיו השם לוקח את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכל בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר. בכל אהבת נפשך תאכל בשר. ואם אתם מקשיבים לצליל, את העניין של תאווה עולה הרבה פעמים בפסוק הזה. בזמן שהיו במדבר לפי הדעת המקובלת, אז לא אכלו בשר תאווה. רצו לאכול בשר, הלכו למשכן, הקריבו קורבן שלמים ואכלו בשר. לא אכלו בשר תאווה. והנה, כי ירחק ממך מקום, כאשר אתה הולך מארץ ישראל. ואתם רחוקים מהמשכן, ואין אפשרות כל פעם שאתה רוצה לאכול בשר, ללכת למסעדה, אתה צריך לעלות למשכן ולהקריב קורבן שלמים, אז התורה מאפשרת לך למלא את אהבתך ולאכול בשר. ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשים שמו שם, וזבחת, מדובר כאן על שחיטה ולא על קורבן, מבכורך, מצונך, אשר נתן לך כאשר ציוותיך, ואכלתי בשעריך, ושוב בכל אהבת נפשך. כן? תרגיש בכל אהבת נפשך, כי תאווה נפשך לאכול בשר. והתורה לכאורה במצב אידיאלי, כאשר אנחנו במשכן, קרוב למשכן, אנחנו לא אוכלים בשר תאווה. אם אנחנו רוצים לאכול בשר תאווה, רק על ידי להעלות את הבשר לרמה של עבודת השם, של לאכול קורבן שלמים, וסתם להרוג בהמה רק בשביל למלא את אהבתנו. לכאורה מדובר על הדבר שלא כל כך פשוט מבחינת התורה, ואני לא צמחוני, כן? ובכל אופן מותר לאכול בשר במסגרת של שלמים, אבל פשוט להרוג בהמה כדי למלא את אהבת בשר, כאשר אנחנו לא מעלים את האכילה לרמה רוחנית גבוהה שעל ידי קורבן שלמים, זה לא פשוט, כי אחד ממך מקום אנחנו מאפילים. ולפי הרשב"א, נראה גם הרמב"ן, ויש לומר דדילמה לא התיר התורה אלא בשר תאווה ולא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע. גם כאן לא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע, ולכאורה זה הדוגמה. זה הדוגמה שהתורה בוחרת בה כאשר התורה מדברת על מותר שיוכלו ישראל בשר תמותות, לא יוכלו בשר תמותות מדלות. זאת אומרת, בואו אנחנו, אם אנחנו כבר צריכים להיכנע לנפש האדם, ואנשים ירצו ולמלא את המתם לאכול בשר, הרי כך קרה גם כן במדבר, זכרנו את הדרגה שנאכל בשר חינם, בקברות התאווה, אז עם כל הבעייתיות של הדבר הזה, בכל זאת אנחנו יודעים שזה נפש האדם וטבע האדם, לכן לא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע. הדוגמה נוספת מאוד מפורסמת, שיטת אברבנאל, רק חתכתי ציטוט, אבל ההקשר זה הקשר של מלך. אבל גם עם מלך אנחנו יודעים שיש בעיה גדולה, שהרי בפרשת שופטים יש כנראה מצווה למלך. וכאשר אנחנו מגיעים לספר שמואל, אז עם ישראל מבקשים מלך, כמו שכתוב בפרשת שופטים, ושמואל לא כל כך אוהב את זה, וצועק עליהם, ונותן להם מוסר, והדברים לא כל כך פשוטים, וזה נראה כאילו מרד בקדוש ברוך הוא בזה שביקשו מלך. אז יש הרבה פתרונות לסתירה הזאת. הפתרון של אברבנאל זה שלא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע. אברבנאל שהכיר מה זה מלך ומה זה מלכות, שהוא היה שר גם כן במלכויות, הוא הבין מה זה מלכות, הוא הבין עד כמה כוח משקיט ועד כמה כוח מוחלט משקיט באופן מוחלט. אז אברבנאל ידע שהמצב של מלך זה לא דבר פשוט. אז אברבנאל כך כותב, אבל אני לא אמרתי אלא שהיה דבר רשות, זה לא מצווה, זה רק דבר רשות, ובאותו כן לא צוותה תורה עליו וגם לא צוותה על עזיבתו. אתה יכול אם אתה רוצה, אבל זה לא דווקא דבר טוב, לפי שדיבר תורה בזה כנגד יצר הרע. גם כאן סוף תרסים עליך המלך, אנחנו נותנים לך את האפשרות, בגלל שאנחנו מכירים טבע אנוש, אנשים צריכים מנהיגים פוליטיים, אנחנו לא אומרים שזה דבר טוב, אנחנו מעדיפים אולי דמוקרטיה, אולי תיאוקרטיה, אני לא יודע, אבל אנחנו לא אוהבים מלך. כך אומר אברבנאל, לא אוהבים מלך. מלך זה לא דבר פשוט, מלך זה דבר בעייתי. לכל הבעיה של אברבנאל זה לא בעיה פוליטית, אלא בעיה עד כמה שהמלך בא ויש איזשהו שלטון בניגוד לשלטון התורה, לשלטון של הקדוש ברוך הוא. אבל בכל אופן אומר אברבנאל שגם בהקשר הזה לא דבר תורה אלא כנגד יצר הרע. אם כן, לא מדובר רק על אדם בודד, מלך שנמצא רחוק מהבית, נמצא בשעת מלחמה, אוהב את מוות בין העיניים, מכיר פתאום גם כן שכל אדם הולך למות, ושאם לא עכשיו אין מתי, והוא נמצא במצב מאוד מאוד פגיע ורגיש, אלא מדובר על כלל שהוא הרבה יותר רחב, ועצם המונח לא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע. לא כתוב שכאן לא דיבר תורה אלא כדי יצר הרע, אלא כאילו יש כאן איזשהו כלל שבאופן כללי לא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע. אני אקח רק עוד דוגמה אחת שיראה שאנחנו לא מדובר כאן על כניעה לטבע אנוש, כאשר אנחנו לא יכולים אולי באופן מעשי לדרוש את פרישות התורה, ולכן אנחנו נכנעים לטבע אנוש, אלא מדובר על משהו הרבה יותר רחב. הפסוק בדברים לגבי הענקה לעבד עברי, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חפשי מאימך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים, וריחה שלוקח בכל אשר תעשה. במדרש מובא, לא יקשה בעיניך כנגד יצר הרע הכתוב מדבר. גם כאן זה כנגד יצר הרע. אבל כאן אין קנייה. כאן אנחנו דורשים ממך להתעלות, לתת מענק לעבד עברי כאשר אתה משחרר אותו. ואנחנו לא נכנענו בכלל. למה כאן לא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע? מה קרה במקרה הזה? אלא מכאן אנחנו רואים שלא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע, זה לא באותן פינות שבהן התורה נכנעת לטבע אנוש, אלא התורה מתייחסת למציאות האנושית. ואם התורה מתייחסת למציאות האנושית, אז כאשר מדובר על הענקה לעבד עברי, אנחנו צריכים לשכנע אותו שהדבר הזה הוא נכון. אנחנו לא יכולים רק לצוות, בגלל שאנחנו צריכים להתייחס למציאות האנושית. לכן, כאשר מדובר על הנקה, בוא אני אשכנע אותך שזה דבר שכדאי ודבר נכון ודבר ראוי לעשות, בגלל שאם אנחנו לא נשכנע אותך, יש סיכוי שאולי לא כך תעשו. זאת אומרת, כאן לא מדובר על קנייה, כאן מדובר על דיבור, על דו-שיח עם האדם, כאשר אנחנו יודעים שהאדם הוא חלש, בעל תאוות, בעל חולשות, בצע ממון, ולשכנע אותו לעשות דברים מסוימים, זה לא כל כך פשוט. לכן לא דיבר תורה אלא כדי כנגד יצר, מה שאני רוצה לטעון, שלא מדובר על משהו מקומי באותם מקומות שהתורה כאילו נכנס לטבע אנוש, אלא שהמגמה של התורה באופן כללי זה להתייחס למציאות האנושית. והתורה מדברת אל האדם כאשר היא מתייחסת למציאות האנושית. וזה משהו גורף יותר, שאולי כולל לכל דיבור התורה, שתמיד התורה מדברת אל האדם, או במקרה הזה כנגד יצר הרע, אל האדם עם כל חושותיו, עם כל תאוותיו, עם המכלול שמשהו בן אדם. ואם ככה דברים קשורים לנקודה נוספת, ששוב זה דיבור התורה. כתוב בפרשת נזיר, איש או אישה כי יצאו לדור נדר נזיר להזיר להשם. יש כאן כפילות לדור נדר נזיר להזיר, אז יש כאן דרשה ומחלוקת בין התנאים. לדור נדר דיברה תורה כלל שמרי אדם, הנך אלמן דאית לי דיברה תורה כלל שמרי אדם, אלמן דלת לי דיברה כלל שמרי אדם, היי לדור נדר למה יעבד לי. אז יש כאן מחלוקת בין התנאים, האם התורה מדברת כלל שמרי אדם. עכשיו, בזה נחלקו התנאים, אבל נחלקו התנאים לפי הרמב״ם רק ביחס לכפילות בתורה. לינדור נדר נזל הזיר, האם אנחנו דורשים מזה או אנחנו לא, זה דרך דיבור, לכן אין כמה לדרוש. אבל לגבי העיקרון, האם התורה מדבר בלשון בני אדם, העיקרון הזה נכון לכולי עלמא. וכך כותב הרמב״ם במור נבוכים, שהרמב״ם אחד מהדברים במור נבוכים שהיה כל כך חשוב לרמב״ם, שהוא הכניס אפילו לי"ג עיקרים של הרמב״ם, זה שהאדם, שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו גביע, אבל יש הרבה פסוקים שאומר הרי ומשבשים את הדעת, שיד חזקה והקדוש ברוך הוא חרון אף, וכל מיני פסוקים שמדברים על הקדוש ברוך הוא כאילו יש לו גוף. אז הרמב״ם כדי לפתור את הבעיה הזאת במור נבוכים כך כותב, כבר ידעת אמרתם הכוללות למיני הפירושים כולם התלויים בזה העניין, והוא אמרם דיברה תורה בלשון בני אדם. עניין זה כי כל מה שאפשר לבני אדם כולם הבנתו וציורו בתחילת המחשבה הוא אשר שם ראוי לברא יתעלה, הוא אשר שם ראוי לברא יתעלה. לזה יתואר בתארים מורים על הגשמות, לראות עליו שהוא יתעלה נמצא. לא, הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא קיים, לא שיש לו גוף, אבל איך אני אסביר לבני אדם שהקדוש ברוך הוא קיים? אז הוא מדבר על גוף השם כביכול. כי לא ישיגו המון בתחילת המחשבה מציאות כי אם לגשם בלבד, ומה שאינו גשם או נמצא בגשם אינו נמצא אצלם. ולכן כדי שאנשים יבינו, התורה שואלת מהמילון של בני אדם שעוסקת בהגשמה ומייחסת הגשמה לקדוש ברוך הוא כביכול. אבל זה רק כדי לסבר את האוזן. למה? אלא שהתורה מדבר בלשון בני אדם. עכשיו, הרמב"ם לא אומר שזה תלוי במחלוקת בין התנאים. איך לדרוש לינדור נדר נזל להזהיר? לדם הכפילות, לדרוש את זה או לא לדרוש את זה, זה מחלוקת בין התנאים. אבל העובדה שהתורה מדבר ולא שומע בני אדם, זה דבר נכון בכל מקרה. אחרת אי אפשר להבין, אומר הרמב״ם, ההגשמה במקרא. כאשר יש הגשמה כלפי הקדוש ברוך הוא. כן? זה דבר שהוא לא נכון, אלא דיברה תורה ולא שומע בני אדם. וזה דבר שהוא נכון לכולי עלמא. עכשיו, אני לא חושב שזה כל כך קשה להבין את הקשר בין לא דיברת תורה אל כדי יצר ודיברת תורה לא של בני אדם. יש משהו שאנחנו, אני רוצה להתייחס אליו כדיבור התורה. מה זה דיבור התורה? או נשאר שלכם, מה זה דיבור? מה זה דיבור? מה זה דיבור? הלו? דיבור זה תקשורת. זאת אומרת, דיבור זה המפגש בין תורה אלוקית לבין מציאות אנושית. Okay, יש כאן מפגש, יש כאן צומת, צומת שקשה אפילו לתאר, בגלל שהמרחק בין תורת השם האינסופי לבין מציאות אנושית סופית זה מרחק אינסופי. והצומת שבו הדברים נפגשים, התרגום של התורה ללשון בני אדם כדי שאנשים יכולים לקלוט אותו, זה על ידי דיבור התורה. כן? מה התרגום באנגלית של עשרת הדיברות? Ten Commandments. מה זה Ten Commandments בעברית?
עשרת
צווים, עשרת מצוות. עכשיו זה פשוט, מי שיסתכל בעשרת הדיברות יראה שאין כאן עשר מצוות. אנוכי אשר לוקח יש מהחוק בכלל, אם מונים אותו כמצווה, לא יהיה לך יש בערך שלושה לאווים. זה אין כאן עשרה מצוות. תסתכלו במניין המצוות, תראו את הדברים באופן מפורש, מונים את המצוות בכל אחד באופן אחר, אבל עשר מצוות אין שם. כן? אז כל הכבוד לעשרת, the Ten Commandments, אין, זה לא עשרת הדיברות. עשרת הדיברות זה עשרת דיברות. בגלל שאת כל דיבור ודיבור, כן, את כל הדברים האלו, הלשון של התורה לדיברות זה הדברים האלה. זה הדיברות. חזר משמשים בלשון עשרת הדיברות. בגלל שמה שחשוב בעשרת הדיברות ומה שקרה שם בסיני, זה אותו דבר המדהים הזה שאנחנו מנסים להסביר אותו, שזה דיבור התורה. כאשר בעצם הקדוש ברוך הוא, שמצא במרום, מדברת עם בני אדם ונותן להם את התורה. רק כדי שנבין עד כמה חז"ל ראו את הדברים האלו כלא פשוטים, תסתכלו לא נתתי את זה מספר, יש בעיה במספור, זה אמור להיות 11, שבת הפכת. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, כן, מדובר כאן על מעמד הר סיני, ומשה רבנו עולה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שמוזר לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? כן, אני לא אסביר את המספר הזה בדיוק, בגלל שאין לי שום מושג מה זה. אבל מה שברור שהתורה קודמת למציאות, לעולם, למציאות הגשמית בעולמנו, התורה קדמה לזה. הסתכל בו ראיתו וברא עלמא. אתה מבקש לבנן לבשר אדם? מה אנוש כי תזכרנו בן אדם כי תפקדנו? השם נראה מאדיר שמך בכל הארץ אשר תנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. אמר לפני ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בבל שבפיהם. אמר להם, אחוז בכיסא כבודי וחזר להם תשובה. מלמד שפיר שדי מזיו שכינתו ועננו עליו, ואז משה ענה להם, אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם לוקחה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אמר להם, למלאכים, ממצרים ירדתם, לפרש עבדתם, תורה למה תהיה לכם? שוב מה כתיב בה, לא יהיה לך אלוהים אחרים, בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה, שוב מה כתיב בה, זכור אמא שלך לקדשו, כל אתם עושים ברכה שאתם צריכים שירות, שוב מה כתיב בה, לא תישא משא ומתן יש ביניכם, שוב מכתיבה כבד את אביך ואת אמך, ואם יש לכם. שוב מכתיבה לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. וברור שמה חז"ל מתמודדים איתה במדרש הזה. מה הקושי במדרש הזה? מה ההתמודדות? שמצד אחד התורה זה דבר השם, דבר השם אינסופי, שמלוטט מהעולם, שקודמת לעולם, שאין זה שום קשר עם המציאות האנושית. אבל מצד שני, כאשר אנחנו, אחרי שהתורה, כאשר אנחנו, התורה מתאגמת בדיבורים, ומתלבשת לשון אנוש, ואנחנו קוראים את התורה ורואים מה כתוב בה, אז זה מתייחס למציאות האנושית. ובכלל לא שייך למלאכי ישרים. אם לא רציתי לקחת את הכותרת בהשאלה מהספר אז נתן לבני אדם, אז הייתי אומר, לא ניתנה תורה למלאכי ישרים. וכך מקום מספר 10, מדובר כאן על דברים שאי אפשר לזהות אותם כבר. יש ויכוח גדול לגבי חרקים או כל מיני ירקות שאפשר לזהות אותם עדי מיקרוסקופ כאשר אתה מגדיל אותם פי מיליון ואז זה נראה כמו דינוזאור, אבל בעין אתה לא רואה אותם, והשאלה האם זה אסור או לא אסור, מה שאי אפשר לראות בעין. מומת, עידן ראי פשיטה, עידן לא נראית, לא נראית התורה למלאכי השרת. כמה פעמים סיפרתי את הסיפור שאחרי שאחד מהישיבות הוציאה סרט אימה על החרקים והגלה פי מיליון וזה הכל נראה כדינוזרם שאסור לאכול ברוקלי וכל מיני דברים אחרים, אז הלכתי להתפלל במניין ישיבתי, הרב שם היה רב דוד כהן, ואחרי שחרית הוא קם והוא תמיד היה דורש, במקום לדרוש הוא עשה ככה וכולם התעוררו, כן? כולם התעוררו, ואז הוא אמר, כרגע הרגתי מיליוני חיידקים. אבל זה מותר, בגלל שלא התורה במלאכי השרת, אי אפשר לראות אותם, אין בזה שום בעיה. כמובן הבעיה הלכתית, וכך רבה שאמר כשהוא היה כאן, זה כאשר מדובר על דבר שאפשר לזהות אותו עם העין, אבל אי אפשר לזהות שזה חרק. מה הדין אז? האם זה, איך אתה מתייחס לדבר כזה? זה רק או נקודה שחורה קטנה, אבל אי אפשר לראות בכלל שזה חרק, אלא מכיר אתה משתמש בזכוכית מגדלת, ועל זה יש מחלוקת בין הפוסקים, אבל אין אף אחד שיאמר שדברים שאי אפשר לזהות, שזה אסור, לא ראינו התורה למלאכי השרת. שזה כאילו לומר, ניתנה התורה, התורה נתן לבני אדם. עוד מקור שאומר את אותו דבר, אמנם קצת שונה, אבל על הנקודה המאוד מיוחדת של מאמר הר סיני, ששם אנחנו מגשרים גשר אינסופי מהמרום לארץ, וזה עובר דרך עשרת הדיברות. אמרה בסוכה, ותניא רב יוסי אומר, מעולם לא ידע שכינה למטה, לא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. ולא ידע שכינה למטה, והכתיב הירע שם הר סיני, למעלה מעשרה טפחים. ולא עלה משה ואליהו למרום, והכתיב, ומשה עלה על האלוקים, למטה מעשרה. זאת אומרת שלמרות מאמר הר סיני, בכל זאת יש איזשהו טפח עשירי, ששם אין מפגש. עם כל זה שיש מאמר הר סיני, בכל זאת אין מפגש. מתקרבים. אבל הקדוש ברוך הוא בצד הזה של המרום ומשה בצד הזה של הארץ. עשרה טפחים זה בעצם לעלות לתחום אחר, והתחום האחר מעל מעשרה טפחים זה התחום של השמיים, שם בני אדם לא מגיעים. והקדוש ברוך הוא עם כל זה שמשה שכינתו עלינו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו יורד למטה מעשרה טפחים. ושוב, לא מדובר על משהו מולי, אלא הגמרא מנסה להגיד משהו. שיש פער אינסופי בין המציאות האלוקית לבין המציאות האנושית. ואיך אנחנו מתגברים או מגשרים על הפער הזה? זה דיבור התורה. ואז התורה באמת זה דבר השם. באמת זה משהו אלוקי. זה באמת משהו ששייך למרום. זה באמת משהו שקדמה לעולם. אבל לוקחים את התורה האלוקית ומלבישים אותם, מלבישים את התורה עם במילים, בדיבור, שזה דברים שבני אדם יכולים לקלוט. זה דיבור התורה. ולכן כאשר חז"ל רוצים לדבר על איך שאתה מתייחס למציאות האנושית. החזל מדברים על דיבור. דיברת רב לשם לאדם, לא דיברת תורה אלא כנגד יצר הרע. דיבור התורה זה מה שמקשר בין התורה האלוקית לבין מציאות אנושית. הדברים מעניינים בהקשר הזה מופיעים בהקדמת הרמב"ן על התורה. והטעם בכתיבת התורה בלשון זה, מפני שקדמה לבריאת העולם, הוא שואל למה לא כתוב בתחילת התורה וידבר השם אל משה לאמור בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למה זה מתחיל בבראשית? הרי אנחנו אומרים שכל התורה זה נבואת משה. הטעם בכתיבת התורה בלשון זה, מפני שקדמה לבריאת העולם, אין צריך לומר לידתו של משה רבינו, כמו שבא לנו בקבלה שהייתה כתובה באש חולה על גבי אש לבנה 974 שנים, אני חושב, לפני בריאת העולם. והנה משה כסופר המעתיק מספר קדמון. לכן משה אומר באמת הכל ממשה, אבל הוא כאילו מעתיק את הספר קדמון, ושם בספר הקדמון הכתוב באש חולה על גבי אש לבנה, שם לא כתוב וידבר השם במשה לאמור. לכן התחיל בראשית ברא אלוקים. וכותב, לכן כתב סתם, אבל זה אמת וברור שכל התורה מתחילת ספר בראשית עד לעיני כל ישראל נאמרה מפיו של הקדוש ברוך הוא לאוזנו של משה. עוד יש בידינו קבלה של אמת, כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהתיבות מתחלקות לשמות בעניין אחד, כאילו תחשוב על דרך משל, כי פסוק בראשית יתחלק לתיבות אחרות, כגון בראש יתברך אלוקים. זאת אומרת שהדיבור, המילים שיש לנו בתורה, זה כדי שבני אדם יקלטו את זה. אבל התורה, יש לזה גם כן, זה רק שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא מחלק את זה, אתה לא מלביש את התורה למילים שלנו, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזה מציאות אלוקית ששייך למרום, לא שייך לעולם שלנו. אז מה שיש כאן זה בעצם שתי פרספקטיבות על התורה, ושתי נכונות. זה לא שהתורה נתנה לבני אדם וזה בכלל לא שייך למרום. התורה גם שייכת למרום, בגלל שהיא קדמה לבריאת העולם, וזה דבר השם, וזה דבר אינסופי, וזה קדמה לכל מציאות, וקדמה לבריאת העולם. וסתכל בראיתי וברא עלמא. אבל התורה הזאת זה תורה שאנחנו בכלל לא קולטים, לא מבינים, ולא מדברת איתנו. זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה מציאות אחרת, זה מציאות אלוקית, מציאות שמימית. אבל מצד שני, יש גם תורה שמתלבשת בדיבורים ומילים שבני אדם יכולים לקלוט. והתורה הזאת ניתנה לנו. אבל התורה הזאת שניתנה לנו גם כן מתייחס למציאות האנושית. וזה לא דבר איזשהו פינה פה ושם, מצד יפה תואר. אז דבר כללי שהתורה תמיד מדברת לשום לאדם, ותמיד מתייחס למציאות האנושית, ולא דבר תואר אלא כנגד ליצר הרע. אני רוצה אולי להוסיף משהו מעניין הדיומה, שכרגע יש סערה גדולה בעולמנו התורני לגבי תורה בגובה עיניים, בגובה חז"ל, אני לא יודע איזה, באיזה גובה התורה. והלוואי שהוויכוח הייתה רק לשם שמיים. ובכל זאת, הדרך שבו אנחנו לומדים תנ"ך, שאנחנו מנסים להבין תנ"ך בצורה בלתי אמצעית, ולתגם את התורה למושגים שלנו, להבין את התורה, לעסוק מיטב יכולתנו כדי, כמובן, תוך כדי גבולות מסוימות, ובכל זאת, להבין את התורה ולהבין את הדמויות שהפועלות בתורה, ולהבין שמדובר על בני אדם, בני אדם גדולים, בני אדם נשגבים, אבל מדובר על בני אדם, זה חלק מההבנה שהתורה ניתנה לבני אדם. וזה לא בושה לומר שמשה רבינו היה בן אדם, בן אדם גדול, בן אדם עצום, בכיר המציאות האנושית, ובכל זאת הוא היה בן אדם. זה לא בושה, אבל כך, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. בצורה של הקדוש ברוך הוא, זה לבנות אותנו, וייצר שני יהודים עם יצר טוב ויצר הרע, לבנות אותנו עם גוף, עם נשמה, מורכבים,
עם כל מיני בעיות הקשורות לגוף, לגוף וליצר, אבל זה אנחנו, ואנחנו בני אדם, ואברהם היה בן אדם, ויצחק היה בן אדם, בני אדם גדולים. ואם אתה לא מבין שאברהם הוא האדם היחיד בדורו שנבחר לחכמי עצמך ולהבין אותו בדרך הזאת, אז אתה מבין גם פשוטו של מקרא מי זה אברהם. ובכל זאת אברהם הוא גדול, אברהם הוא בן אדם. לכן גובה עיניים זה סתם סיסמה. השאלה איך אנחנו מתייחסים לתורה. האם אנחנו מתייחסים לתורה כאישהו שמתאר אישהו מציאות אלוקית שנשגבה מאיתנו ורחוקה מאיתנו, או מדובר על מציאות שמדברת איתנו ואנחנו יכולים להתייחס ולהבין ולמוד ולפרש, או אם זה דבר שפשוט רחוק מאיתנו? אז השאלה הזאת היא שאלה כללית, איך אנחנו מתייחסים לתורה. האם ניתן לנו את התורה ללמוד ולהבין, או אנחנו צריכים בעצם רק לקבל? אני רוצה לספר לכם עוד סיפור, וכאן יש לי הזדמנות ושמחה לספר לכם סיפור שכאשר הייתי בחיים בלין בכיתה י' ולמדנו נדרים, למדנו רבי עקיבא איגר, סיפרתי גם את הסיפור הזה כמה פעמים, ובאנו רבי עקיבא איגר, ורבי עקיבא איגר שואל שאלה ואומר השם יאיר עיניי. אני לא זוכר מה הוא שואל, אני רק אומר שאומר השם יאיר עיניי. וידידי דוד לדמן רצה לענות תשובה לרבי עקיבא איגר, וצעקו עליו ואמרו שאיך אתה מעיז פנים לנסות לענות תשובה כאשר רבי עקיבא איגר אמר השם יאיר עיניי. כל דבר שאתה חושב, רבי עקיבא חשב על זה מיליון פעמים, והוא לא חשב שזה תשובה. אז איזה עזות מצח יש לך כדי לנסות לתרץ רבי עקיבא איגר שאומר השם יאיר עיניי? ובעצם המסר היה שאנחנו אמורים לקבל את משהו מהראשונים, משהו מהאחרונים, ואנחנו לא אמורים לחשוב. ומה שקיבלתי פה באחד מהשיעורים הראשונים, השנה הראשונה שהייתי בישיבה, אז למדתי בשיעור של דרכנוסטין, והוא דיבר קצת. אז הקצת אני כן זוכר מה הוא אומר, אבל זה לא משנה כרגע. ורב דרכנוסטין אמר, כל הכבוד לקצת, אבל זה לא ייתכן. כך הוא אמר, וזה הלשון. כן, זה עברו כמה שנים, וזה הלשון. כל הכבוד לקצת, אבל זה לא ייתכן. אני כמובן, מחיים בולים, אני התעלפתי על המקום, אני צריך להחיות אותי, אבל בסופו של דבר, מה היה המסר? תורה היא ולומר מה אני צריך. ואני לא מבין, אני אגיד שלא מבין, אז אפשר להגיד, אני לא מבין, לא ירדתי לעומק דברי הקצות, אבל אפשר לשאול לה, ואומר שאני לא מבין את הדברים. והדברים הם קשים, ואי אפשר לקבל אותם כמו שהם. בגלל שתורה היא ולומר אני צריך, צריכים ללמוד תורה, ואנחנו צריכים להיות קשורים לתורה ולומר את התורה. התורה ניתנה לבני אדם לא רק כדי לקבל, אלא גם כן כדי ללמוד. כמובן מדובר על תוך גבולות ברורות, ולקבל את שהתורה הזה, זה ודאי זה דבר אלוקים ומשמיים, וגדולי ומהים הם גדולים ומסכבים מאיתנו, אבל בכל זאת זה תורה ללמוד המצב. אני רוצה אולי לסיים ואולי לחבר בין עניין הדיום, וגם כן השיעור מחר אני אדבר על דברים שבקדושה. דף חפה אלפים מבית, נקדשתי בתוך בני ישראל דברים שבקדושה. ומה הרעיון של הקדושה? כמובן יש לזה כמה וכמה רעיונות, אבל מה אנחנו בקדושה? נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמימרו. זאת אומרת שהתפקיד שלנו ונקטשתי בתוך בני ישראל, זה לא לקדש את הקדוש ברוך הוא בשמי מרום. זה המלאכים יעשו. יש מציאות שמימית, מציאות אלוקית, מציאות, ואני לא יודע מה זה מלאכים. דיברתי מלאכים, דיברתי מרום, אני לא יודע מה זה. אני מניח שזה קשור למציאות אובייקטיבית שקשורה לכך שהמציאות האינסופית של הקדוש ברוך הוא, שבו הוא שולט על הכל. אבל כאן בארץ אנחנו לא תמיד מקבלים את מלאכותו. אז יש איזשהו מקום שבו המציאות הזאת היא, שזה הדברים האמיתיים, שנכונים, שאנחנו בני אדם לא כל כך רואים ולא כל כך מקבלים. אז יש דבר כזה בשמי מרום שמלאכים קרא זה על זה ואמר קדוש 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 ורק קורא השם במקומו וימלוך השם לעולם, ויש מקום שזה קורה. אבל בעולמנו זה לא כל כך פשוט, וכי ירע על כסקה והכיסא לא שלם, ויש הרבה חוסר קבלה של מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן תפקידנו זה לא לקדש את הקדוש ברוך הוא בשמי מרום, זה מה הכי נושא. מה תפקידנו? לקדש את שמך בעולם הזה, כאן, כשם שמעתי שמו אותו שמי מרום. לקדש את שמו על הארץ. במסגרת של בני אדם, שיש להם יצרים ויש להם תאוות, שהם בני אדם. זה התפקיד שלנו. ואני לא יודע, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה כאשר הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם בגלל שהוא לא רצה מלאכים שהם רובוטים, שאין להם בחירה חופשית, שכל הזמן רק שרים את שפחו. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם שיש בו בחירה חופשית, שכאשר אנחנו כן מקדשים הקדוש ברוך הוא, יש איזה משמעות בגלל שיכולנו גם לעשות אחרת. לכן תפקידנו זה לקדש את הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. נקדשתי בתוך בני ישראל. לעשות את זה בתוך המסגרת והמציאות האנושית. לא על ידי התנתקות מהמציאות האנושית, לא על ידי ההחשה של המציאות האנושית, אלא בתוך המסגרת שאנחנו כבני אדם נקדש את הקדוש ברוך הוא פה. זה תפקידנו. באמת, שנקדש את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נזכה לקדש את הקדוש ברוך הוא בעולם, כשם שמעתי שמותו ושמי מרום.